אנחנו ממשיכים בדברי הרב. הלחמה. ראשית כל הרב מסביר לנו תקנת חכמים שתקנו לומר לפני ההגדה של פסח או בפתיחת ההגדה של פסח את האמירה הזאת, הלחמה עניד, יאכלו אבטנה בירד מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. השעת האחה לשנה הבאה בארד ישראל, השעת הרבדי שנה הבאה בני חורים. אומר הרב, בעזרת השם אפרש טעם הקדמה זאת. ונראה שתקנו על אחר החורבן, ולמה לא תקנו קודם החורבן נוסח מה להזכיר, שזה הלחם אכלו אבותינו בארץ מצרים. ויותר פלא כי קודם שאלת מה נשתנה, אמר הלחמניה. ואם כבר הסביר שהלחם הזה אכלו אבטנה, אם כן מה מקשה שבכל עליות אנו אוכלים חמץ ומצה? הלא אמר מקודם כי הלחם הזה אכלו במצרים, ולכן יאכלום לזכר. אך נראה, אומר הרב, בעזרת השם יתברך, לבל לירח לבבינו, ונציב נפשנו על גודל הנפילה אשר לנו בגלותינו, ואין אנו מקיימים מצוות קורבן פסח, וגם שלא נאמר למה נזכור העבדות, ואנחנו כהיום הזה גם כן עבדים, אז מה אנחנו מזכירים מה שהיה פעם, עכשיו חזר, אנחנו נמצאים באותו מצב, ומה נסיס בגאולתנו מקודם, ואתה נהפכה לנו השמחה ליגון? אז זה אמר, כהלך מעניה, שאין לנו מזבח להקריב קורבן פסח, והלחם עוני בלא מצוות הארץ, וכמו זה אכלו אבותינו בארץ מצרים, ועם כל זה נגלו. וגם אנחנו נזכור הגאולה עתידה ויחזק ביטחוננו בהשם. ואם מתממה על כל זה אחכה לו. ולכן אל תימנו מלאכול המצה לתיאבון כהלכתה, אך כל דכפין יתה ויכול, ובזכות זה יהיה כל דצריך יתה ויפסח. אם אנחנו נדע להודות על הקדוש ברוך הוא על זה שיצאנו ממצרים, אז בזכות זה עכשיו הקדוש ברוך הוא גם כן יגאל אותנו. כל דצריך, כל דכפין זה מי שרעב יבוא ויוכל. וכל דצריך יתה ויפסח, אנחנו לא אומרים מי שרעב, אלא מי שצריך, כי הפסח נאכל על השובע. ואין שייך בו דכפין, אלא דצריך, שהוא צריך לאכול לפסח משום גזירת המלך בתורתנו הקדושה. ומה שאנו צריכים לאכול המצה, שהוא זכר ליציאתנו מארץ מצרים, ארה דמסבה, ארץ טמאה, מפרש טעם ציוויו שציווה כל דכפין משום דאשתא דאשתא הכא. מכל מקום אנו מקווים לעלות במהרה בימינו לארץ הקודש לשנה הבאה בארד ישראל. מה שאין כן, אם לא יצאנו ממצרים כרגע וממש, שכבר נשקעו במתת שערי תאומה כמו שכתבו המקובלים, אז זה העובדה שאנחנו זכינו לצאת אז, היא מבטיחה לנו שאנחנו עכשיו גם כן נצא. זאת אומרת, כל האמירת הלחמניה זה אמירה, כבר היינו בצרה גדולה מאוד, ויצאנו בבת אחת ממצרים, אז לכן יש לנו ביטחון שגם בצרה הזאת, ושאנחנו נמצאים היום, אנחנו נצא השעת האחר, ושנה הבאה, בארד ישראל. ונגד המרור, המורה על מרירות העבדות, וטיבולו גם כן זכר לעבדות, כמו שאמרו חז"ל, חרוסת זכר לתית, והסיבה אמורה זיכרון השחרור, מה שאנחנו מסיבים, אוכלים בהסבה. אל תאמרו למה לנו נזכיר, ואנחנו כיום גם כן עבדים. והאומות, גם בימי חכמי המשנה והתלמוד, היו מעבידים בפרך את אחינו בני ישראל, וגם היו מרמים חייהם. אז זה אמר שגם משעה שאנחנו בגלותנו, בכל צרה וצוקה, מכל מקום צריכים לנו להזכיר יציאת מצרים, כי יציאת מצרים תיתה עוד היום הזה בגלותנו את פרי התקווה, האמונה והביטחון אל לבבינו, כי השעת העבדי, מכל מקום נקווה, להיגאל במהרה לשנה הבאה בני חורין. אבל אם חס ושלום לא ניגענו אז, אז הייתה בטלה תקוותנו. לכן אנו מזכירים יציאת מצרים, בעת צרותינו וגלותינו, לסוס בה ולזכור חסדי השם ברוך הוא, שרוציאנו בניסים ונפלאות מארץ הטמאה ומבית עבדים, להיות בני חורין. זאת אומרת, כל התקנה הזאת, לומר, היינו כבר בצרה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בבת אחת, אז אנחנו מלאי ביטחון שגם מהמצב הזה שאנחנו נמצאים, אנחנו נצא בעזרת השם לגאולה שלמה. זה דבר אחד שאומר הרב. אחר כך הוא אומר עוד דבר. כאן איזה רעיון עמוק מאוד להסביר את עניין הגלות. והוא, אולי אני בהתחלה אקדים. הוא אומר, יש שתי דרכים להתעלות. דרך אחת, האדם מתקדם כל הזמן ועולה ממדרגה למדרגה. אדם, העם, הציבור, הכלל, נמצא בתהליך של התקדמות ועלייה. ויש מצבים שלפעמים העלייה נעצרת, יש מחסומים, ויש עוד עצירה של כל ההתקדמות. אנחנו היום חיים במצב כזה בדיוק, כן, של הכל נעצר. מה התפקיד של העצירה הזאת? אומר הרב, שהעצירה הזאת היא גורמת שהכוחות מתכנסים, ובתוכם הם מתגדלים לפני ולפנים. הם לא מופיעים בחוץ, אבל בתוך, כאילו בתוך תוכו של האדם, וגם הציבור, זה, יש נשמה פנימית כמעיין המתגבר. המעיין הזה כל הזמן הוא מוציא את מימה, והוא מבקש לצאת. וכשחוסים עם אותו, אז בפנים יש התגברות והצטברות מאוד מאוד חזקה. עכשיו, כשנפתח הסכר ואפשר לצאת החוצה, אז בבת אחת יש התפרצות חזקה מאוד מאוד מאוד, כתוצאה מהעצירה. כלומר, לעצירה היא תפקיד של אחר כך תוספת כוח כפולה ומקופלת, כשזה בא הכל בבת אחת. אז ההתפרצות היא עצומה וחזקה מאוד מאוד. אולי אני אקדים, וכן במצרים, אני השתמשתי פעם במשל, אנחנו היינו במצרים עצורים, חז"ל אומרים לנו שמצד אחד הייתה ירידה מאוד מאוד גדולה, ומצד שני התפקיד של מצרים היה מירוק של תיקונים, של עבירות קדומות, שמתחיל מאדם הראשון. וכאן, והיה מין עצירה כזאת של הכוחות הפנימיים שהם רוצים לצאת, ואחר כך, כשהם יוצאים, אז יצאו בבת אחת. משל, אמרתי למה הדבר דומה. המצב במצרים היה ירידה, 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 התרחקות כל הזמן. בהשפעת הגויים עד שנהיינו במתת שערי תומה מצד אחד. אז זה היה מבחינה חיצונית. אבל מבחינה פנימית, אנחנו ציפינו כל הזמן לגאולה, והציפייה היא כל הזמן הצטברה והצטברה 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 לפני ולפנים. היו שני תהליכים, אחד חיצוני, שמתרגלים למציאות, ואי אפשר כבר להחזיק מעמד באופן חיצוני ומושפעים מהסביבה. ומצד אחר, לפני ולפנים, ציפייה לגאולה, ציפייה לגאולה, והציפייה הזאת מצטברת ושוקעת ומעמיקה יותר ויותר ויותר. ואז כשבאה הגאולה, היא באה בהתפרצות עצומה, בבת אחת הייתה הגאולה. משל, למה הדבר דומה, הייתי אומר לקפיץ, שמותחים אותו עד הקצה האחרון. אז החלק, שני הקצבים, שני הצדדים מתרחקים זה מזה, מתרחקים, מתרחקים, מתרחקים. היה עוד קצת, מותחים אותו, הוא היה נשבר. זה היה מבטאת שערי תאומה. עוד צעד אחד, היה מתנתק. אבל הגיעו לקצה, וכשעזבים את זה, כמה שהוא יותר מתוח, ככה יותר חזק הוא חוזר אל עצמו. הקפיץ, כשאתה יותר מותח, יותר עוצמה יש בפעולה של החזרה. זה בעצם היה... זה המשל של מה שאומר הרב. זה מה שהיה כשהיינו במצרים. בבת אחת, ישראל מצפים לגאולה. בא משה ואומר שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לגאול את ישראל, וימין העם, העם מאמין. הם במתי שערי תומה, הללו לעובדי הזרה, והללו לעובדי הזרה. זה היה מבחוץ. מבפנים, ממש, ברגע שהוא בא האמירה הזאת על ידי משה, שהקדוש ברוך הוא בא לגואל את ישראל, הם מאמינים, בטוח. כאן מזה הרב מרחיב מאוד את הדיבור. ככה מלשון רחבה כדרכו בקודש. כלומר, שמצד אחד העצירה היא חיסרון, היא כאילו מפריעה להתקדמות, מצד שני, בעצם לב, היא מחזקת אחר כך את ההתקדמות, היא מכפילה את ההתקדמות. וזה העניין של הגלות, וזה גלות מצרים. ומכאן אנחנו יכולים גם לגלות האחרונה, ומכאן לכל מצב כזה של עצירה, גם פרטית של אדם וגם כללית של ציבור, שהעצירה היא בסך הכל, בסופו של דבר, מביאה להתקדמות כפולה ומכופלת. אומר הרב, שני דרכים ישנם להתעלותו ורוממותו של כל כוח חיים מעשי, שצריך לצאת אל הפועל בתוקף ורוב חיל. הדרך האחד הוא הרווחה, הוא נתינת החופש למרוצתו ושטף זרמו, למען ילך ויגדל, ילך וירחיב את השפעתו במרוצתו ושטף פעולתו. זה דרך אחד להתעלות, כל הזמן נתקדם. והשני הגורם לו, אף על פי שהוא הפכו, הוא כוח העוצר. כוח ההרחבה, ומצד שני כוח העוצר, הדוחק והמונע, הלוחץ בעד הכוח המוכן לצאת, להתפרץ ולהתרחב, שלא יוצא, שיהיה קלו ונזכר, סכר. שאז, בבוא איתו, יוסיף הלחץ הקדום, כלומר, הלחץ הזה שהוא מונע את הכוח לפעול ולצאת ולהתקדם, הלחץ הזה שעוצר, אז בבוא איתו יוסיף הלחץ הקדום שהיה ההפך מחוקו ותכונתו, לא החופש והעוצמה להגדיל מעופו ועוז חיי התנסות פועלו, אז באה ההתפרצות בכל חוזק. מה שהחורף מחלה וסוגר את השפעת כוח הצמיחה והגידול, בארצות שתנאי החיים אינם צריכים לזה, מוסיף עוז לבד הכוח המקובץ המתאסף מהחיסכון ומניעת ההתפזרות של אותי הכוחות, עוד נוסף על זה מכוח ההתפרצות שכנגד המועקה, המלחצת את צי החיים של היקום. כלומר, הרב אומר שכמו בצומח, החורף בא, וכאילו הצמחייה מפסיקה להתפתח ונעצרת ונחסמת בגלל הקור. אחר כך באה התפרצות בחודש האביב. ואדרבה, מה שעושים בחורף זה בוצרים את ה... לא בוצרים, גוזמים את הענפים. מקטינים את כל העץ, והתוצאה מכך שהכוחות שנפנים בתוך העץ אחר כך מתפרצים במת אחת בהתפרצות מיוחדת. הענבים, ככה הסדר שלהם כל שנה ושנה, גוזמים אותם גזום חזק מאוד מאוד מאוד, משאירים שתי עיניים בכל ענף, ואז באה התפרצות אחר כך. אני פעם שמעתי מניר אלוני, שהוא המומחה שלנו לענייני גינון, אז הוא אמר שבחורף, בגלל הקור, אז כל הכוח הצמיחה הוא כאילו יורד אל הגזע. כל מה שנמצא בכל הענפים הוא מתקבץ ויורד אל הגזע, ושם מסתבר הרבה כוח. אז מותר רק לגזום. שאלתי אותו, למה לא נגזום לפני השביעית, במקום לגזום בחורף, אפשר לגזום בקיץ, אחרי שהורידו את כל הענבים, או אפילו לפני כן, לא משנה, על כל פנים, אפשר לעשות את הגיזום לפני השמיטה, ואז לא יצטרכו לעשות את הגיזום בשמיטה. אמר לי, הגיזום חייב להיות בחורף, בקור, שכל כל הכוח שבעץ, כוח הצמיחה שבעץ, כוח, לא החיים של העץ, כן, הצמיחה של העץ, הכל מתרכז בגזע, ואז בענפים אין את הכוח הזה, ואז גוזמים אותם, ואחר כך כשמגיע האביב והחום, יש התפרצות גדולה, דווקא בגלל הגיזום. אז זה בכל כוחות החיים. ואפשר להגיד, כן, לפעמים פתאום יש איזה מצב כזה של גיזום חס וחלילה, אז זה צרה, צרה, מתרחשת צרה, אבל התפקיד של הצרה הזאת היא כאילו לקבץ את הכוחות, ואחר כך הם מתפרצים בכוח רע. וזה עניינה של התפקיד כאילו של הגלות, גלות מצרים. אז אחרי הלחיצה על החיים, הדבר ניכר, אומר הרב, על הכוחות הנפשיים. הוא דיבר מקודם על הצומח, אבל הדבר ניכר ביותר על הכוחות הנפשיים החיוניים, המוסריים והשכליים, בכל אחד לפי ערכו ותכונתו. וכמו שהוא בחיי יחיד, כן הדוגמה נמצאת בשלמותה בחיי הכלל ובחיי האומה, כוללת את הצביון של כללות הרוחניות והקדושה של כלל האדם. אתם קוראים אדם, עם השם, עם קדוש. אז באופן מיוחד, מי שיש לו כוח גדול מאוד ועצום של עוצמות פנימיות גדולות מאוד, כשעוצרים את הכוחות האלה, אחר כך שמתפרצים, הם מתפרצים בהתפרצויות עצומות וגדולות. עם השם, עם קדוש, אשר כוח חיים אדיר היום ונפלא עצור בקרבה, מראש מקדם מהתחלת מטעה, מהתחלת עם ישראל, רוחה החי, הער, השואף לתכליתו, המרוממת, הנשגבת והמתנסית עד אין קץ, עם ישראל עם השאיפות הגדולות שלו, הדעת. הוא מורשה לו מאבותיה, כלומר כבר מאבות האומה, אהובת העולם, הנשמה הגדולה של איתן האזרחי, אברהם אבינו, האדם הגדול והנקים, אברהם אבינו עליו השלום, כמוהו הבן ההולך בעקבותיו, החופר את הבירות אשר חפרו עבדי אבים בימי אברהם אביו, אשר סיתמו פלישתים, גם כאן יש כוח העוצר שסיתמו פלישתים וימלאו עפר, ויצחק מחדש את הבירות הללו, ובן הבן אשר ממנו נשתל קרם חמד בית ישראל, זאת אומרת יעקב אבינו, שהחפץ הגדול והאדיר המחוכם והנאור הכולל חיי עולמים כולם, עוז וגבורה, שלום וברכה לאדם רב, חפץ החופש העליון והנשגב המאשר את כל האנושיות כולה. כלומר, הוא מדבר על המגמה הגדולה של האבות, שהם שורש כל האומה כולה, של הנשמה האלוקית הישראלית, שיש לה שאיפות עצומות ותפקידים גדולים ועצומים, ולצאת מוציאה מן השפלות הבזויה של השיעבוד האליליות ושל העבדות, של הכפירה והחומריות השפלה גם יחד. החופש האלוקי הניסה והנעלה, המרומם את האדם כולו בחיי היחיד ובחיי המשפחה, בחיי המדינה ובחיי הממלכה, בחיי הציבור האנושי בכללו, למעלת חירות והדרור, לאלמה דיובלה, העולם של היובל, אלמה דחיר הוא לשון של הזוהר, המכשירו לחיי שלום, נדבה, גבורה, אהבה, גם יחד, עד יד, המרכיבו על במתי ארץ, המשכלל את חיי החומר וחיי הרוח גם יחד. כלומר, הרב אומר, העם שיש לו תפקידים כאלה גדולים עצומים, שיש לו נשמה כל כך גדולה, מטרות ושאיפות כאלה גדולות, המאדיר את חיי הזמן עם חיי הנצח וחוברת, בעוד גדולה ועוז תפארת, על ידי האורה האלוקית התאורה והברורה, המהירה בהרחבתה, ורוממות תעופתה כל המחשקים. זאת הנשמה הקדושה שגנוזה בטבע וסגולת העם כולו, המוטבעת בסגולת חייו ועוצמות הווייתו, היא מוכחת לשאת, להתעופף ולהתעלות ולהתרחב, להרבות פירות וענפים עד אין סוף, בשכל, בחיים, בסדרי הבית, המשפחה, הממלכה, הלאום, כלומר, הכוחות המגמה הגדולה הזאת של הנשמה הקדושה, נשמת ישראל, שעניינה להופיע בכל סדרי החיים הפרטיים והכללים, ולרומם את כל העולם כולו, בתכונות נפש של גילוי החיים שבהם, לכל רוחבם, תנאים והיקפיהם. והיא הייתה ראויה ללכת במהלך ישר, בלא עוצר ודחק, בלא מונע ומפריע, מאז התחיל האור להיות מאיר מזיו אורו של עולם, אברהם אבינו עליו השלום. כלומר, לכאורה, ככה היה צריך להיות הסדר, שאברהם אבינו מתחיל את הדרך, והדרך הולכת, מתקדמת, מתפתחת ומתעלה אל המגמות הגדולות של עניינם של ישראל, אל הגולה הגדולה השלמה העתידה. אבל זאת הייתה יצאת אדון כל המעשים, קורא הדורות מראש, יוצא רוח האדם בקרבו, נוטה ארץ ומחוללה. מדברים על ריבונו של עולם, צריך להסביר. הוא קורא הדורות מראש, יש לו תוכנית גדולה, מסודרת, הוא יוצר את רוח האדם בקרבו, הוא נוטה ארץ ומחוללה, נוטה נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. כשלבד הכוח הנמרץ והנערץ של עוז החיים הגנוז בטבע הנשמה של האומה המרכזית העליונה והראשית הזו, העומדת להיות לעם עליון על כל גוי הארץ, בגאונו המוסרי האלוקי, המחובר ומתאחד עם עוד אלוקי עולם החופף עליו, והמתגלה לו לכל אדם בצדיו ההיסטוריים הנפלאים ונשגבים, אשר רק מהם ועל ידם תובן האנושות כולה בספקלרטיה המהירה. העצה העליונה הכינה לא לבד את כוח העוז והדוחף אשר למהלך החיים הרוחניים העצומים הנפלאים, כלומר ריבונו של עולם יש לו את ה... הוא יודע איך לכוון את הדברים. ויש כאן מצד אחד מגמה גדולה ועצומה ועוצמות גדולות של חיים של האבות ושל המשפחה להוציא מן הכוח אל הפועל, להתפתח כאומה שהולכת ובונה ומרוממת את עצמה ואחר כך מתוך כך את כל העולם כולו ועושה את כל העולם כולו מאושר, מלא כוחות רוחניים אלוקיים, מלא שלמות של טוב. אבל ריבונו של עולם שהוא ברא כל, הוא עושה כל, אז הוא לבד הכוח הדוחף הזה, העוצמתי הזה שנטע באומה הישראלית, בשאיפותיה של האומה הישראלית. לבד כוח העוז והדוחף אשר למהלך החיים הרוחניים העצומים והנפלאים, גם כוח עוצר ומונע. המצטרף גם הוא להניב ולהפרות. כלומר, הכוח העוצר יש לו תפקיד. ולהרחיב ולסגב את עוצם הפעולה וגאון עוזה לתצא לפועל בחופש מוחלט ואפס מעצור. כלומר, כוח העוצר כדי שאחר כך יבוא בהתפרצות יותר גדולה. לעת יצא כנוגה צדקה וצדקתה כלאוויר איפה, כלפיד יבער. ויקץ כי ישן השם כגיבור מתרונן מיין. על כן, כוח המקמץ והעוצר הוא מדוד, הוא משוער. כוח הזה... זמני, על פי הטכניקה הכללית של היצירה כולה, לפי ערכה ומידתה, לשימוש הפרחתה וההתרחבות. הכוח העוצר, המקמץ, המצמק, אשר בחזקת היד ובגבורה חצופה ואכזריה, עכשיו הרב מתאר את הכוח העוצר הזה. זה כוח מדכא, זה כוח של, של, של הצרות שהמצרים עשו לנו. לחץ את הנשמה הדמנה הישראלית שלא תצא לפועל. שתהיה נחנקת תחת מסגרותיה ימים ושנים רבים, עד בועת רצון ויום בעולה, יום נקם לשם ושנת גאולה לאלוקינו, לקרוא לשבועים דרור ולאסורים פקח כוח. הכוח המחנק והלוחץ הזה הייתה ממלכת מצרים, הגדולה והחזקה, שהייתה אז עומדת ברום עוז תוקף הקולטורה העולמית, שהייתה היא כמו העולם כולו בניגוד גמור, מכל חפץ העליון של השאיפה האלוקית של הנשמה הישראלית. הייתה בניגוד וחוסמת את ההופעה של הנשמה, של השאיפה האלוקית של הנשמה הישראלית. כאן עמד כוח חפץ העבדות המוחלטת והתומה והרשעה והבערות הנלוות עמה, מול חפץ החופש האלוקי ואור הקדושה, הצדקה והחוכמה העומדים על דגלו. כלומר, שני כוחות. כוח פנימי של קדושה וצדק וחוכמה מול האטומה והרשע והבערות. ויד החזקה לוחצת הזאת, אומרת לו, ידעתי את השם, לא יכלה לשנות את טבע הנשמה בפנימיות הווייתה ועצמותה. היא הייתה יכולה רק לצמק את פשטותה. כלומר, המצרים לא יכלו לשנות את הטבע של עם ישראל, יכלו להפריע להופעה של הטבע הזה. רק לצמק את התפשטותה ולהכניסה בחוגה עמוק הפנימי באופן שלא הייתה יכולה להתגלות אפילו לנפשה עצמה במילואה. אמנם זה הקימוץ ההפכי, אז מה שהרב אמר, מה שאפשר לזה להתבטא במשפטים קצרים, כוח העוצר וכוח המתרחב, הרב מסביר לנו מה זה הכוח המתרחב, איזה כוחות גדולים לעם ישראל, איזה נשמה גדולה, איזה עוצמות, איזה שאיפות, איזה מטרות, איזה גדולות, כוח עצום כזה, אבל הסדר האלוקי שהכוח הזה הוא גם יהיה נעצר לפי הסדר האלוקי, כדי שאחר כך הכוח הזה יתפרץ בכפל כפליים. אז הרב הסביר לנו, מסביר לנו את הכוח העוצר, מי הם המצרים עם כל הרעות שלהם, ומזה הכוח הפנימי שמחפץ להתגלות, זה עם ישראל, הוא מתאר את הכוח הגדול של נשמת ישראל והמגמות הגדולות שעומדות לפניה ושנדחפת לעשות את כל להוציא את כל המגמות האלה מן הכוח אל הפועל. אם כן, אומר הרב, אמנם זה הקימוץ ההפכי, לבד מה שהועיל לקיבוץ כוחות רבים בגניזה, כלומר התפתחו לפני ולפנים כוחות רבים, הרבה כוח הדוחף שמספיק להיות נלווה תמיד אל כוחות החיים שלה להתרחב ולהתפשט, וזה לחם העוני, ציור הקימוץ וההתכנסות הכוחות, העלולים להתרחב במשך הזמן לפי ההתרחבות הנאותה העתידה. זה הקימוץ עצמו, דיאכלו אבטנה בערד עם מצרים, הוא הולך עמנו על דרכנו ארוכה. כלומר, זה היה פעם, אבל הכוח הזה גם הולך לא רק פעם, בגלות מצרים. אשר דוגמאות של לחץ וצרות מצרים, עם סוגר הקימוץ וכוח העוצר, מערים קול ברמה. הכוח שעוצר אותנו, להרים קול ברמה, קול ברמה נשמע, נהי בחית הרמורים. מרחיב כוח גנוז ותמיר בעוז אלוקי עולם השמור בקרבנו פנימה, מקרב נשמת האומה כולה, כלבת אש קודש על לבת יא בוערה. והוא יסובבנו ישע, לעת יוסר הלחץ, להרים קרן בימין השם רוממה, רוממה ועושה חיל. זאת אומרת, גם המצב הזה של הגלות האחרונה, גם יש לה את התפקיד הזה של התקבצות הכוחות בפנים, והצטברות הכוחות, ואחר כך תבוא ההתפרצות היותר גדולה.